ג' אלול תשע"ג, ערב שבת קודש פרשת שופטים, כאן ברשת מורשת, שידור חי, שאלות ותשובות, שאלותיכם המאזינים ותשובות של הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, באמצעות טלפון רב קווי 02-530-2685, 02-530-2685, טלפון רב קווי. הצוות באולפן, הצוות שהוביל את התוכנית, אלכס רזומו בטכנאי, אמירם כהן בהפקה, ואני ליד המיקרופון אבישי ברושר. ואיתנו כבר על קו הטלפון נמצא הגאון הרב בן ציון מוצפי, ונגיד לו שבת שלום לכבוד הרב, חודש טוב ומבורך.
שבת שלום ומבורך, ברוכים תהיו, והשם יהיה עמכם ואיתנו ועם כל עם ישראל, בכל עת ובכל זמן, ושחודש הרחמים והסליחות ישפיע עלינו ועל כל עם ישראל שפע, שלום, טובה וברכה.
אמן ואמן. מן הסתם, כבוד הרב, חלק מהשאלות יהיו גם בענייני חודש הרחמים והסליחות, ואולי בפתיח, כבוד הרב, בהנהגות התפילה, והסליחות, שאלה שחוזרת על עצמה פה מצד המאזינים.
שחוזרת על עצמה, הזמן הטוב ביותר והמובחר, אם אפשר לומר פי אלף מכל שעה אחרת, לומר בו את הסליחות, זה בשעה 4 לפנות בוקר, 4:20, זמן עלות השחר. זה הזמן, הגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא שט בעולם הזה, ואיפה שהוא שומע אנשים מתפללים, מבקשים, קוראים לו, הוא עונה להם והוא מצוי איתם. אז בוודאי שזה היה הכי טוב, הכי אידיאלי והכי נכון לומר את הסליחות בשעה הזאת, משיכול אשרה ואשרה חלקו. עד כדי כך הזוהר הקדוש כותב שאם אדם יש לו איזה בן שיש לו געגועים עליו, געגועים הכוונה צער בלב כי הבן סובל מאיזה בעיה, או שהאבא מאוד לחוץ כשהבן יצליח ושהבן יבריא ושהבן יתקדם, הזמן הראוי שיבקש עליו רחמים זה בעלות השחר. אז על אחת כמה וכמה הסליחות שהן נאמרות חודש ימים לפני יום ראש השנה, שהם ימי הדין, שאנחנו צריכים להכין עצמנו כמו שצריך, בפרט לאור כל הגזרות הקשות שראינו בשנה האחרונה לצערנו, אם זה גזרות כלכליות ואם זה גזרות רוחניות, גם על לומדי התורה, גם סילוקם של כמה תלמידי חכמים השנה האחרונה, בוודאי זה מעורר אותנו לשוב בתשובה ולהתעורר ולהתקרב לאבינו שבשמיים, ובעזרת השם תהיה לנו שנה טובה ומבורכת.
אמן ואמן, חזק וברוך לרב, יישר כוח. ואנחנו עם שאלתו של המאזין הראשון. שלום לך, פנחס מנתניה.
שלום.
שלום, שלום וברכה.
שבת שלום וכל טוב.
שלום, גם לכם.
יש לי שאלה, עם בניין של 10 איש בדיוק, אפשר לעשות חזרה או אי אפשר לעשות? זה חזר לעצמו תמיד ויכוח.
הוויכוח מיותר לחלוטין. עושים חזרה. כיוון, אני אגיד לך יותר מזה, כיוון שהמקור של עניין שצריך שיהיו 9 עונים, זה דברי הראש. והמרן השולחן ערוך העתיק את דבריו של הראש, והוא לא כתב בפירוש איזה ברכות לבטלה. צריך לדקדק בלשונו הזהב של מרן רבי יוסף קארו, הוא כותב וקרוב להיות שברכתו לבטלה, זאת אומרת אם אין 9 עונים על השליח ציבור. אז לא במחי יד לבוא ולפסול את חזרת השץ. חזרת השץ, קודם כל יש שם 19 ברכות שהחזן מברך. יש שם את האמנים שאנחנו עונים וחבל להפסיד אותם. יש שם לפי הזוהר ולפי רבנו הארי עניינים עצומים מאוד ואורות גדולים שמתגלים בחזרת השץ, מה שאי אפשר שיתגלה בלחש. דבר נוסף צריך לדעת שחזרת השץ היא השלמה של תפילת הלחש, שכן למה תפילת לחש אנחנו אומרים אותה בלחש כמו שכתוב אצל חנה? חנה רק היא מדברת אל ליבה וקולה לא ישמע, אז הזוהר אומר מפני שבלחש החיצונים יכולים להתאחז בתפילה אם אדם משמיע את התפילה לאוזניו, אבל בחזרת השץ אנחנו עולים למקום כזה גבוה שהחיצונים בכלל לא יכולים לחלום להגיע לשם, ולכן כשאנחנו אומרים את חזרת השץ אומרים אותה בקול רם בלי חשש מהחיצונים. אז איך נוכל להפסיד מעלה כזו יתרה וכזו גבוהה של חזרת השץ. אז לכן לא לוותר על זה בשום פנים ואופן, והשם יהיה בעזרכם שהכל יהיה על הצד הטוב יותר, ואין אל כביר ולא ימאס, תפילת רבים חשובה מאוד מאוד בשמיים. תודה.
תודה רבה, יישר כוח לרב, ואנחנו עם מאזינה רחל מקריית מוצקין. שלום לגברת.
שלום, שלום לכבוד
שלום,
הרב.
שבת,
שמור...
שלום, שבת שלום.
יש לי שאלה, אנחנו בכניסה לבניין שלנו יש אינטרקום ויש לוח קודים, כן. עם קודים.
כן.
עכשיו ברגע שמתקרבים לדלת, זאת אומרת בשבת.
כן, הבנתי.
אז רואים קצת ככה, נדלקים קצת הקודים.
חיישנים, החיישנים.
החיישנים, בדיוק.
כן.
ויש לנו מפתח, אנחנו יכולים לפתוח עם מפתח. השאלה אם מותר... יש לנו גם דלת צדדית, אבל יש בעיה, שכנים לא כל כך שומרים, אז לא רוצים להשאיר את הדלת פתוחה בשבת. ויש בעיה, יש שכן שלא לוקח מפתח בשבת, ויש ויכוח על זה. מה אנחנו יכולים לעשות?
אני רוצה לדעת, להבין נכון.
כן.
דרך כלל התחלופה זה להשתמש במפתח לדלת הכניסה במקום ללחוץ על לוח הקודים. האם גם אם אתם ניגשים עם המפתח, אז בכל זאת יש איזה פעילות חשמלית שנעשית שם בלוח הבקרה?
אז אומרים שכן, יש מי שבדק את זה, הוא אמר שכן, יש איזה ש...
נדלקת איזה נורה?
איך?
את רואה שנדלקת נורה?
לא, אני לא רואה שנדלקת נורה, אבל ברגע שמתקרבים לדלת...
הוא מזמזם?
לא, אז רואים את הקודים ככה, את המספרים נדלקים.
לא, אני לא חושב. אז אפשר לבוא מהצד ולהכניס את המפתח לדלת, את הדלת, והכל יהיה בסדר. זה לא דבר שאת מתכוונת לעשות אותו, זה גרמה. וגם זה לא, יש אומרים שזה לא אש ממש, יש מקום להקל, אבל אי אפשר למנוע להיכנס ולצאת לבית, אלא אם כן, כדאי להזמין טכנאי שינטרל את ההבהוב של הנורות האלה, או את המספרים שמתגלים על הלוח, לפחות בשבת.
אבל יש בעיה עם הדיירים, שאר הדיירים שלא שומרים...
לא, אבל הם חייבים להתחשב בכם.
כן, יש בעיה עם זה, גם יש דלת אחורנית. שיכולים בלי, אין בה את החשמל.
לי מה שנראה לא צריכה להיות בעיה, ייתכן גם שאפשר יהיה לחסות באיזה נייר או באיזה דבר מגן את הלוח הזה, כך שלכם זה לא מעניין אם הנורות שם דולקות או אם המספרים מאירים או זוהרים או כל פעילות אחרת. אתם תשתמשו במפתח. שבת שלום.
כן, שבת שלום, תודה לגברת רחל מקריית מוצקין, ואיתנו מאזינה מרחובות, שלום לגברת שירה.
שבת שלום כבוד הרב, חלכם
לאורייתא. שבת שלום
וברך. חלכם לאורייתא,
בעזרת. אמן.
רציתי לשאול שאלה, לא על הלכה, כתוב ברבנו בחיי ובנצור לשונך, שמי שמדבר לשון הרע, המצוות עוברות למדובר.
נכון.
רציתי לשאול, זה לא, איך מיישבים את הסתירה הזו שכאילו, אם כאילו, בעקבות המשפט הזה, אם זה לא סותר, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של אף בריאה, כי אדם יכול להתאמץ הרבה בשביל מצוות.
כן, זה לא סותר. יש דבר ידוע שהאדם נמצא כל הזמן על כף המוזניים. לכן גם חודש תשרי מזל לא מוזניים, להראות שאנחנו פעם חלילה, אנחנו במצב של תנודות. אדם עושה זכויות ומחייה לכף זכות, עושה חובות מחייה לכף חובה. בקשר לשאלה העקרונית שרבנו בחיי כתב בחובות הלבבות, שכשמדבר עליו לשון הרע אז הוא מפסיד את כל המצוות, כתבו המפרשים שאין הכוונה שבפעם אחת יעשה כן ויפסיד, כי אם כן, לא שווקת חיה לכל בריאה, אין אדם שניצל מלשון הרע או מאבק לשון הרע. אז אם כן, על מה אנחנו עובדים את השם כל הזמן ואנחנו מפסידים? אלא הכוונה היא כאשר הוא רגיל לדבר או שהוא שונא מישהו מסוים, סימן אותו, ומדי פעם הוא מדבר בגנותו, ואז הוא כל הזמן מדבר בגנותו, אז באמת אחד כזה אסף את כל המצוות שלו ונתן את זה לאיש שהוא מגנה אותו, ואת כל העבירות שלו לקח על עצמו. אותו דבר מבאר הרעבד לגבי מה שהגמרא אומרת, שהמלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. וכן כל הכועס, כל מיני גיהינם שולטים בו, או מפסיד את נשמתו, טורף נפשו באפו, ועוד ועוד. ראינו כל מיני עבירות של בן אדם לחברו, התנהגות נורמלית או לא נורמלית של בן אדם, שיכול להפסיד את עולמו. אומר הרעבד שאין המדובר בחד פעמי, שאם כן אין לזה סוף. יכול להיות שבן אדם לפעמים, גם אדם גדול, יכול להיכשל בהלבנת פני חברו ברבים, במתכוון או שלא במתכוון, אבל זה יצא שהוא באמת ילבן את פניו. אז האם משום זה תגיד שאין לו, הוא הפסיד את כל העולם הבא שלו? אומר לא. מתי הוא מפסיד? כאשר הוא רגיל בכך. אדם שזוהי תכונתו, אדם שזוהי נטייתו, שהוא כשמדבר אז הוא מוכרח לגנות, או מוכרח לבזות, או שהוא רגיל לבזות, או שהוא רגיל להלבין פנים, אחד כזה באמת מפסיד את כל עולמו. אבל אחרי הכל התשובה מחפרת, וזה שהוא הולך לבקש ממנו מחילה, אז מחזיר חזרה את המצוות שלו אליו, והוא לוקח אליו את עוונותיו. ולזה ביארו מה שאנחנו אומרים באבינו מלכנו, כותבנו בספר זכיות. מה פירוש? כותבנו בספר זכיות. אני יכול לצעוק מהיום עד מחר, תן לי זכויות, תעשה זכויות, תקבל. יבוא אדם לסניף הבנק ויגיד למנהל הבנק, לכתוב אותי ביתרת זכות. יגיד לו, תפקיד כסף, אתה תכתב ביתרת זכות. אז הכוונה היא, תכתוב אותם בספר זכויות, תחזיר לנו את הזכויות שהפסדנו, שנתנו אותם בטעות למישהו אחר, כי חטאנו ונתנו אותו למישהו אחר, כעת יחזרו אלינו הזכויות על ידי שעשינו תשובה ועל ידי שחדלנו מהדרך הנלוזה והעקומה, ונלך בדרך ישרה וטובה, ובזה יבוא הכל על מקומו בשלום. תודה רבה.
תודה, יישר כוח למאזינים מרחובות, תודה לרב. אנחנו מאזין מחצור, שלום לך אביחי.
ערב שלום שלום הרב.
שבת שלום ומבורך.
של כוח הכל דברי תורה. כפי שאתה לגבי מאכלים ומשקים שנשארים גילויים בלילה, אם זה יש חילוק במאכל יבש או רטוב, ואם יש הבדל במקום שיש הפסד גדול, בקבוק שמן למשל חדש, או אם זה...
בואו נבדיל בין הדברים. יש משקאות מגולים, שזה כולל ינות, שמנים וכל הנוזלים למיניהם, ויש מאכלים שאסורים כגון בצל, וזה רק לא כגון אלא דווקא מדובר בבצל, שום, ביצה, כלופים. אני חוזר, רק בבצל, שום, ביצה, כלופים, כמו שהגמרא במסכת נידה הביא רבי יוחנן משם רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו לעצם המאכלים המגולים, לא זה הנושא שלנו אני מבין היום, כי מאכלים גלויים אפשר לפתור את הבעיה בשתי שיטות. האחת, להניח קליפה של אותו המין, למשל קליפה של ביצים על גבי הביצים, או לערב אותם עם דבר אחר. ואז בזה פתרנו את הבעיה של מאכל מגולה שנשאר כל הלילה. אבל לגבי משקה, הדין הוא שונה. שם במשקה יש גם משום רוח רעה, ויש גם בעיקר שהיסן השמש אתה ממנו נחש או סממית, או כל בעל חיים מהזוחלים שיש להם ערס בפיהם. ואז כשהם שותים מאותו נוזל, הם פולטים מהערס שיש להם בפיהם, וזה נמצא שם וזה מסוכן. זה הגמרא בעבודה זרה מעריכה בזה מאוד, מסכת עבודה זרה. נכון שמרן כתב בשולחן ערוך יורד דעה שבמקומות שאין מצויים נחשים לא צריך לחשוש. היום אנחנו יודעים שכן מצויים נחשים. הקיץ הזה הוא עוד ארוך, אבל היו הרבה נחשים והיו הרבה הקשות גם. ותשאל את כל הזואולוגים או אלה שמטפלים לוכדי נחשים למיניהם, ויגידו לך שאפילו בקומה חמישית ושביעית יכולים להגיע נחשים. אין מקום מוגן מפני נחשים. ואין עיר, ואין, הוא אומר, אפילו ברחוב רוטשילד בתל אביב, הוא אמר לי, שם אפשר למצוא נחשים. לכן צריך להיזהר, בקיץ צריך להיזהר, אז כן יש נחשים. אלא מה? מרן אמנם כתב שזה לא מצוי, יש אבל לא מצוי, כי לא כל אחד פוגש נחש בבית או באיזה מקום. אז יש מקומות שכן יש, יש מקומות שלא יש. ובאמת במקומות שאין, אז ייתכן שלפי דעת מרן זה מותר. אבל כבר הגאון מווילנה כתב שאפילו שהטעם הפשטי איננו, הטעם הסודי ישנו. והסוד הוא, מי זה הנחש ששותה מאותו משקה מגולה? זה היצר הרע, השטן, שהוא בא ורואה איזה בקבוק פתוח במשך הלילה, הוא שותה ממנו מבחינה רוחנית, והוא זורק שם מחשבות זרות, וזה שבאים לאדם לפעמים מחשבות המטרידות אותו בתפילה, או חלילה מחשבות של כפירה, או כל מיני מחשבות רעות, זה בא מכך שהוא שתה משקה מגולה שעבר עליו הלילה. ולכן לכתחילה צריך להיזהר, להניח עליהם פקקים, אבל כמו שאמרת, במקום שיש הפסד מרובה, ובמקום שלא מצויים נחשים, זאת אומרת, בבתי דירות מסודרים, במקומות ריכוז של יישוב, אני לא מדבר בשדות פתוחים, ולא בכפרים, מושבים, ששם יש נחשים לרוב אפשר למצוא, במקום אשר כזה, שזה כן בנוי ולא פרוץ, ולא, בדרך כלל לא מתהלכים נחשים, והיה דבר שיש בו הפסד מרובה, מותר יהיה להשתמש בזה. לסמוך על מרן, שכתב בשולחן ערוך. תודה רבה.
כן, כן, יישר כוח לרב, ואנחנו ברשות הרב נצא להתנחת הקטנה לפרסומות, אבל לפני כן שאלה של מאזינה שכבוד הרב, היא נמצאת על קו השידור, לפני מספר שבועות שאלה לגבי אבקת מודלן לחולה מעין.
בדקנו את הנושא, לפני שבועיים זה היה, הייתה השאלה, בדקנו את הנושא בקשר לאותה אבקה שמכילה בתוכה חלב, דעת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שזה מותר, כיוון שזה הפך להיות אפרה באלמה, והשתנה וגם שינוי, ובמקום צורך, בפרט לצורך חולי או רפואה או כל דבר אחר, יש מקום להקל. יש כאלה שמחמירים, המחמירים תבוא עליהם ברכה. מבחינה הלכתית זה מותר. תודה רבה.
תודה לרב, אני מניח שהמאזינה שמע וזה לתשומת ליבה. אנחנו ברשות הרב כאמור נעבור לפרסומות בבקשה.
בימים אלו של רחמים וסליחות, אנא פיתחו לנו שער לפני נעילת שער, למען טהרת הבית, בנשיאות הרב בן ציון מוצפי.
זה ארגון נפלא מאוד, שהוקם לפני מספר שנים מעט, אבל עשה הרבה מאוד, ועושה הרבה מאוד. לכן מי רואה דבר כזה יקר, ודבר כזה נפלא ועומד מן הצד? וזה קודם לבתי כנסת, זה קודם לישיבות, זה קודם לכוללים, זה קודם להרבצת תורה.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
לקראת יום הדין והמשפט, התרומה שלכם מכריעה את הכף לזכות 0-2-80-80-88.
אבא ואמא, יש לי רעיון. אני ומוישי נלך לבריכה, ואתם תוכלו ללכת בשקט להרצאה.
ארגון תכלית מזמין אתכם לסמינרים איכותיים בחינוך ילדים עם הרבנים חיים ולדר, משה בויר, יצחק פנגר, שמחה כהן, מנחם שטיין ועוד. במלון רמדה ירושלים, סוף שבוע ארוך, פרשת ראה וכי תצא. מהרו, מספר החדרים מוגבל, 052-712-8822. חובה לכל הורה. ארגון תכלית, סמינרים, חלוקת סלי מזון ותמיכה באברכים. 052-712-8822.
אבא, איזה סיפור מדהים קראתי על הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. אבא, אני רוצה להיות כמו
אביהם של ילדי ישראל, סדרת ספרי העלילונים הקומיקס שתחבר את ילדך לעבודת השם בדרכו של הרב אליהו זכר צדיק לברכה. הזמן עכשיו 02-652-1195. אביהם של ילדי ישראל, סדרת הקומיקס בשלושה חלקים, 02-652-1195.
בדנדש תמצאו רהיטין, כלי בית, מנורות ופריטי וינטג' מיוחדים. כולם מחודשים במצב מעולה. והמחיר? אין דברים כאלה. דנדש, מול קניון איילון, לרהט את הבית במחיר של חדר. כוכבי 9390.
רשת מורשת, 104.8, 105.1 ו-105.3 FM.
רדיו עם נשמה יהודית.
אתם מאזינים לרשת מורשת.
כן, מאזינים יקרים, אתם מאזינים ברשת מורשת, כל ישראל, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי, שליטה 025-3026-85. הרב, בעקבות התשובה לגבי הסליחות, התקבלו כמה שאלות, אולי ריכזנו אותם, ננסה לעשות סדר. שאלה שחוזרת על עצמה היא אלה שלא יכולים לקום באשמורת, כמו חיילים שנמצאים בשמירה, פועלים שצריכים לצאת מוקדם וכן הלאה, לזמנים היותר מועילים, ודבר שני, לקטעים שבהם חייבים עשרה בתוך הסליחות. בבקשה, כבוד הרב.
אז אם רוצים לדעת את סולם העדיפויות מבחינת הזמן, אחרי חצות לילה זה בדרגה שנייה אחרי עלות השחר, כלומר דרגה ראשונה זה עלות השחר, זה בסביבות 4:20, זה הזמן שצריך לומר, להתחיל את הסליחות. כשאי אפשר ולא ניתן, אז יעשו כן מרבע לאחת בלילה, כי זה זמן חצות. לפני כן אין לומר סליחות לפני רבע לאחת. כבר גאון חידה העריך בזה מאוד וצבח ככרוכיה שאין להקדים סליחות בשום פנים ואופן, והביא את דברי הרמז רבנו משה זכותה מתלמידי הארי שאין לעשות כן. בלילה, זאת אומרת, המניעה לא לומר סליחות זה מהשקיעה עד חצות לילה, עד רבע לאחת. שקיעה היום זה בסביבות 7:30, עד רבע לאחת אין לומר סליחות בשעות האלה. ברבע לאחת אפשר לומר, כמו שאמרנו, זה דרגה שנייה. דרגה שלישית זה בוקר, ולא בשעה 4 כמו שאמרנו, או ב5:30, יש כאלה אומרים ב6, יש כאלה ב7, יש אומרים לפני שחרית, יש אומרים אחרי שחרית. כל מקום יעשו איך שמתאים להם ואיך שנוח להם, איך שמתאסף להם המניין. ואחר כך, בדרגה הכי פחותה, זה אחר הצהריים. אחר הצהריים קרי מרבע לאחת בצהריים ועד 7:30 בערב. אז הנה יש לנו 4 דרגות של אמירת סליחות, של עדיפות בזמני אמירת סליחות. עדיפות ראשונה זה בעלות השחר, שזה קרי בשעה 4, כי עדיף מאוד להתחיל לפני עלות השחר ולעשות רצף של סליחות בין הלילה לבין היום. ביום זה נקרא עלות השחר, שזה בסביבות 4:20. דרגה ראשונה, דרגה שנייה זה ברבע לאחת בחצות הלילה,
דרגה שלישית זה בבוקר בשעות שונות, מחמש ועלה, נץ, אחרי הנץ, לא משנה כרגע, כל קהילה וכל מניין לפי הסדר, לפי ההתאספות של האנשים ולפי הנחות שיש לכל אחד ואחד. אחר כך בדרגה האחרונה זה אחר הצהריים. עכשיו לגבי הקטעים שנאמרים בציבור, כלומר צריך שיהיו עשרה, בראש ובראשונה י"ג מידות. גמרא אומרת שי"ג מידות נקראים דבר שבקדושה. כך גם פסק הרשב"א שאין לומר י"ג מידות ביחיד, אלא רק בציבור. ולכן לא יאמרו אלא אם כן יש עשרה. ואם אין עשרה ידלגו על י"ג מידות, שזה ויעבור השם על פניו ויקרא. זה נקרא י"ג מידות. דבר נוסף שצריך לדלג עליו, הוא כל הקטעים הנאמרים בארמית, יש את זה בשלוש מקומות בסליחות. מקום אחד זה מיד אחרי שבט יהודה בדוח הקובצר, רחמנה התקרלן כימד אברהם רחימה בדיל ויעבור. כל האלפאבטה הזאת היא נאמרת בלשון ארמית, אין לאומרה אלא כאשר עשרה יש בבית הכנסת. גם אם איש אחד נרדם, מצטרף. צריך לדעת שזה לא דומה בכלל להלכה של חזרת השעת, שאני צריך בחזרת השץ 10 או 9 עונים, אם השליח ציבור זה 10. כאן אפילו יש אדם אחד או שניים והם נרדמו, העיקר הם נמצאים שם, מדין של כל ב-10 שכינה שריה מותר לי לומר את הסליחות. כנ"ל גם קדישים, למשל בתפילת ערבית מצוי הרבה שמסיימים תפילת ערבית והמניין מצומצם ואחד או שניים מהמתפללים מעריכים ואינם מתחשבים בקהל, וחבל שהם עושים כן, כי עבירה בידם. אז מותר לשליח ציבור לומר קדיש תתקבל, גם בלי שהוא יכול לענות, אלא כיוון שהוא נוכח, וגם אם הוא רדום, ישן, הוא יכול לומר. עד כמה? אז יש אומרים אחד, יש מתירים אפילו שניים, שלושה, אבל לכתחילה לא יעשו כן, אלא דווקא אם אחד חסר, יש לנו רק 9. עכשיו, לגבי המקום השני, אמרנו המקום הראשון זה רחמנה, מקום שני זה דענה לעניי עננן, דענה לתבירי ליבה עננן וכולי, עד דענה לצדיקי דבכל דר ודר עננן. כל הקטע הזה, כל הפיוט הזה,
אין לאומרו אלא בעשרה. מקום שלישי, מרנה דבשמיה, לך מתחננן כעבדה דמתחנן למראה. האבלן ליבה לטיובתה ולנהדר יקה מן כמך. וכן, מחה ומסה, ממית ומחה, מסיק מן שאול לחיי אלמה, ברק עד חטא וכו'. כל הקטע הזה הוא בארמית. אין לאומרו אלא כאשר יש עשרה, כיוון שמלאכי השרת אין נזקקין בתפילה נאמרת בארמית, מפני שהיא מגונה בפניהם. הם מבינים ארמית, אבל זה מגונה. אבל כאשר יש עשרה, אז השכינה נמצאת, והשכינה היא שמעלה את אותם פיוטים, בלי להתחשב מה שהמלאכים אומרים או לא אומרים. אז אלה הם בעיקר הכללים העיקריים לגבי אמירת הסליחות. תודה רבה.
תודה וישר כוח חזק וברוך לרב. ואנחנו עם שאלת מאזין, שלמה מראשון לציון. שלום לך שלמה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
רצינו לשאול בקשה לגבי ברית מילה. כידוע שצריך שיהיה המועל אדם ירא שמיים. השאלה שלי, האם יש היום רופאים שהם עושים ברית מילה והם עושים זריקה לתינוק שהוא לא יפקה, האם יש בזה בעיה הלכתית?
בטח שיש בעיה הלכתית. קודם כל, אני לא יודע אם זה מצוות המילה נעשית כהלכתה, כתקנה, באיזה מתקן הם חותכים, באיזה מתקן הם עושים את הפריאה, אם יש יציאת דם, אם יש מציצת דם. יש המון הלכות שקיימות במילה, ולא כל אחד יכול לשלוח ידו במלאכת המילה, אלא אם כן עבר את כל המבחנים כראוי וכיאות, ויש לו תעודת מוהל מוסמך. זה שהוא יש לו תעודת רופא, והוא בקיא בכל מיני תולדות והיסטוריה של חיידקים ומיקרובים למיניהם, זה לא מקנה לו תעודת כשרות להיות מוהל. מוהל צריך שיהיה תמיד חכם, צריך שיהיה ראש המים, כמה שיש לו יותר תורה, כמה שיש בו יותר קודש, יש לו נשמה קדושה יותר, אז הוא מעציל על הילד הרבה הרבה קדושה. א', הוא יודע את ההלכות ועושה את כל המילה kid by, כמו שצריך על פי ההלכה, לא גורם צער לתינוק, לא נכון, יש הרבה מועלים, אני פוגש אותם, אומנים, מומחים, עושים את הברית בצורה אחיה מתוקנת,
והתינוק אפילו לא בוכה, נותנים לו קצת יין בפה, והכל מסתדר, הוא אפילו מחייך.
אני אגיד לך, אני פוגש הרבה בריתות, השבוע היו שלוש ברית מילה, ובשלושתם התינוקות מאוד צמחו, ואפילו לא רצו לעזור לי את האצבע, רציתי לקחת אותם איתי לירושלים, רק לא ידעתי אם בבית יסכימו. אז יש בהחלט מועלים טובים ונחמדים, ותלמידי חכמים ויראי שמיים, וזה חשוב מאוד, מה גם שמציצת הדם היא אחת הפעולות החשובות שצריך לעשות אחרי המילה, אם כי בגמרא משמע שכל הסיבה מטעם של בעיות של זיהום, אבל הקבלה שוב מתערבת כאן ואומרת שיש טעם נוסף, שבכל אדם כשהוא נולד יש בו את יצר הרע, ויש בו בתוך הדם שלו חלקים שליליים. נפש, כי הדם הוא הנפש, והנפש שלו פגומה, אם חסרה או יש בה דברים מקולקלים, על ידי מציטת אדם, כותב הרשש, אתה מוציא ממנו את כל הדינים והרוע שיש בתוכו, ולכן המציטה נעשית בפה, פה גמטריה מילה, פה ה' 85, מילה מם יוד למד ה' 85, שם אלוקים 86, אם האדם המוהל שעושה כן, הוא מכפיל, הוא כולל את זה ל-86, ועל ידי זה מוציא מהתינוק את כל הדברים השליליים, מסיים הרשש, ואשרי המוהל המכוון בזה. זאת אומרת, גם המוהל קונה בזה מעלות גדולות ומדרגות רוחניות גבוהות יותר, על ידי שהוא מל תינוק כמו שצריך. גם את העורלה צריך להקפיד, להניח שם כלי עם אפר, ואחר כך מיד אחר המילה לקבור אותה באדמה, זה סגולה טובה לילד שיהיה שומר בריתו, סגולה טובה לילד שהנחש שעפר לחמו, ואומרים נחש עפר לחמו, שזה חלק הסיטרה אחרא, נותנים לו את החלק כדי שלא יקטרג על אותו ילד. גם סגולה שיקום בתחיית המתים, יש בזה כמה וכמה מעלות נשגבות מאוד בעניין של העורלה, להניח אותה בעפר, כמו שכתב בפרקי דרבי אליעזר, יש כאלה שאמרו שזה זוהר, ויש כאלה שלא יודע מה יש להם נגד הזוהר, אבל שידעו שלא רק רבי שמעון כתב זאת, רבי שמעון כתב זאת בשתי מקומות בזוהר הקדוש, אבל הוא למד כן מרבי אליעזר, רב רבו. רבי אליעזר היה רבו של רבי עקיבא, ורבי עקיבא הוא רבו של רבי שמעון בר יוחאי. אז אם כן, כך אומר פרקד רבי אליעזר, שיש וכך נפסק בשולחן ערוך, שלהניח כלי עם אפר ושמים את את האורלה בתוך האפר, וכשיש מילה בשבת מכינים את האפר מאתמול מיום שישי, כדי שזה לא יהיה מוקצה ולא יצטרכו חלילה לחפור מחפירה, זה כבר איסור דאורייתא בשבת, זה משום חורש. אז לכן צריך את כל זה לעשות כהוגן, ולא על ידי רופאים ולא על ידי כל מיני אמצעים אחרים, מה גם שצריך שיהיו 10 נוכחים. לפעמים קורה שיש, היו מקרים כאלה לא עלינו, שילד נולד חולה או סבל מאיזה בעיה רפואית מסוימת, והיה חיוב לעשות את זה בבית חולים במקום סטרילי, ושלא יהיו שם נוכחים אנשים, אלא רק מספר מצומצם מינימלי של הסנדק והמוהל ואבי הבן, רק אותם הרשו להכניס, זה קרה לצערנו, זה קורה לפעמים. אז במקרה כזה, ואחרי המילה מיד אנחנו עוברים לחדר אחר יותר רחב, ששם נמצאים מניין אנשים ויותר, ואומרים את הברכות ואת כל מה שצריך לומר. אבל המילה עצמה צריכה שתעשה על ידי מוהל ירא שמיים ותלמיד חכם, ושהוא עצמו שומר בריתו וגם ענב וענבתן וצנוע ולומד תורה. אז כמה שיותר תלמיד חכם, כך הילד יקנה יותר תורה. מעלות רוחניות גדולות. תודה רבה.
תודה, חזק וברוך, שואל שלמה מראשון לציון. מעניין לעניין, באותו עניין, בשמחות עסקינן, כבוד הרב, שאלה של מאזין שמשיא את ביתו ביום כ"ו לחודש אלול, ושבע ברכות נכנסים לראש השנה. איך ינהגו בראש השנה בשבע
ברכות? מותר לעשות שבע ברכות בראש השנה, אם יהיה להם עניין, אם בלילה, אם ביום, יעשו שבע ברכות. וכן אותו דבר יעלה לתורה ביום ראש השנה, וצריך לדעת שעל פי ההלכה חתן הוא מקום ראשון אפילו לפני מי שיש לו יורצייט. היום לא מתחשבים במה שכתוב בהלכה. בהלכה הכל כתוב שחור על גבי לבן, מי קודם למי. חתן הוא בראש הרשימה כיוון שהוא נקרא מלך. מה שכך כתב פרקד רבי אליעזר, חתן דומה למלך. אז חתן צריך לעלות לתורה, ואפילו ראשון במקום כהן הוא יכול לעלות. והאיש לא יכול לסרב לו. אז גם בראש השנה הוא יעלה לתורה. וכן, אפילו שעלה כבר לפני כן, אבל אומנם השנה לא יוצא לו שבת, כי כ"ו יוצא, אם אני לא טועה, זה
יום ראשון.
ראשון, כן.
זאת אומרת, אור לכ"ז בעצם זה
כן,
יוצא.
כן, ביום ראשון, הוא עם החתונה בלילה, אז זה כ"ז כבר. אז יש לו, את זה, יש לו עד יום ראשון הבא, כלומר, זה כולל שני ימים של ראש השנה ושבת, וכולל יום ראשון שהוא למעשה צום גדליה. אז יש לו את כל הימים האלה שבהם הוא נקרא חתן, וצריכים לעלות אותו לתורה. אלא מה? כיוון שעלה ביום ראשון של ראש השנה, יוותרו על היום השני. בשבת, הנה חינם, בשבת יעלו אותו לתורה, וישירו לו, וישמחו לו, וישמחו אותו, ישמח חתני, בקהל אמוני, ועוד 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 יעשו שמחה גדולה. וירבו שמחות בישראל, אין בזה שום בעיה שיש חתן נכנס לתוך ראש השנה וגם לתוך צום גדליה. אין מבחינה הלכתית, אין שום בעיה. צום גדליה, כיוון שהוא דחוי השנה, אז הוא לא יתענה בו. זה בהנחה שהחופה תהיה ביום ראשון בלילה, זאת אומרת ליל שני, ליל כפזן. אז אם כן, יום ראשון עדיין הוא נקרא חתן עד שקיעת החמה של יום ראשון.
חזק וברוך וירבו שמחות בישראל.
אמן ואמן. אז אגב גם מהלכה, מהלכה אומרת לגבי התפילה כשהחתן נמצא בבית הכנסת בצום גדליה, וידוי לא אומרים, ולדוד אליך לא אומרים, אבל כל התחנונים השייכים לצום גדליה אומרים רגיל, כולל החתן. זאת אומרת, כשיש חתן בבית הכנסת בתענית, ביום תענית, לא משנה כעת אם החתן צם או לא צם, במקרה דנן הוא לא צם, כיוון שזה צום דחוי, אז, אבל הציבור, כולם אומרים את כל התחנונים, איך שמסיים, מברך את עמו ישראל בשלום, אמן, יהיו לרצון, מיד מתחיל את הפיוטים השייכים לצום גדליה. אבל את המדלגים אך ורק את הפסוקים, את הוידוי ואת הפסוקים של זה, וכנל גם מדלגים את יענך בתפילה לדוד, מדלגים זאת. אבל המזמור שיש לנו לפני קווה ששייך לצום גדליה, אומרים אותו. זאת אומרת, כל מה ששייך לתענית אומרים, מה ששייך ליום יום לא אומרים. תודה.
תודה רבה, יישר כוח גדול לכבוד הרב. ואנחנו עם אורן מצפת, עיר הקודש. שלום לך אורן.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. לגבי דין של תפילת הדרך, חבר שלי מדבריה טס לחוץ לארץ, אז הוא בעצם הוא נסע מדבריה לשדה התעופה בבן גוריון לתל אביב, זאת אומרת עבר מעיר לעיר, שעה בשדה התעופה שעתיים, טס אחרי זה לאחר מכן 12 שעות באוויר עם שינה, הוא ישן במטוס, וכשהוא הגיע בעצם לחוץ לארץ הוא עדיין לא הגיע למקום חפצו, הוא בעצם הגיע לשדה התעופה של עיר אחרת, ומשם הוא נסע עוד 10 שעות לעיר למקום שהוא צריך. איכן עושים בסיטואציה הזאת תפילת הדרך?
יפה. תפילת הדרך, תדע ידידי, אינה קשורה ליעד. תפילת הדרך היא קשורה ליממה. כלומר, עכשיו נאמר השעה עוד מעט 3, אני נוסע, אני אומר תפילת הדרך, זה מועיל עד השקיעה. או יותר נכון, אם המקרה שלנו היום זה שבת, אז בוא נגיד יום ראשון. יום ראשון בן אדם נוסע, לא משנה, 7 בבוקר, 9, 4 אחר הצהריים, כל עוד והוא במצב של נסיעה. והיה בתוכנית את הנסיעה הזאת, עד עלות השחר נגמר. ב-4 ו-20 פג תוקף של תפילת הדרך. אחרי 4:20 הגיע ליעד שלו, בסדר. ב-4:20 הוא לא צריך לברך שוב, כיוון שהברכה חלה על אותה נסיעה, על אותה טיסה. שנחת המטוס אחרי 4:20, ועכשיו הוא מתחיל לנסוע אם ברכב, אם במטוס, אם באונייה, אם בכל דרך אחרת, הוא אומר מחדש תפילת הדרך, כשהוא יודע שיש לו שהות של 72 דקות בדרך. וכך זה תופס עד למחרת ב-4:20. מחרת ב-4:20 הוא שוב נוסע, הוא שוב אומר תפילת הדרך אחרי עלות השחר. כלומר, המודד, השעון, את אמירת תפילת הדרך זה יום חדש, ויום חדש במקרה דנן זה לא מהשקיעה עד השקיעה. בזמן התלמוד בשקיעה יושבים בבית, כי כמו המעשה עם רבי מאיר, שכיתוב, שהוא חיפש את החבר שלו כיתוב, שזה אור, אז רק באור, אבל מכאן למדנו שתחילת נסיעה מחשיבים מעלות השחר. נמצא מי שנוסע כמה ימים או בהמשכים, אז הוא אומר תפילת הדרך בברכה כל בוקר מעלות השחר והלאה. יוצא מהכלל, אם לדוגמה אתה צפתי, נסעת לטבריה ואמרת תפילת הדרך, בהנחה שתשהה 72 דקות מחוץ לעיר. עכשיו, אמרת את תפילת הדרך, והנה בהגיעך לטבריה התברר לך שאתה צריך לנסוע לירושלים, וזה לא היה בחשבון ולא היה בתוכנית כשאמרת תפילת הדרך. כיוון שבתפילת הדרך הראשונה שאמרת, לא התכוונת על היעד ירושלים, על היעד היה טבריה. עכשיו אתה צריך לומר שאתה יוצא מטבריה מחדש תפילת הדרך, כיוון שזה לא היה בתוכנית. ולאו דווקא טבריה ירושלים, תפסתי את זה כדוגמה. ככל שאדם נוסע בבוקר, והוא יודע שהוא צריך לשהות 72 דקות בדרך, ואמר תפילת הדרך על יעד מסוים, והנה היעד השתנה, או נוצר מצב חדש, שהוא צריך לנסוע למקום אחר שלא היה בתוכנית, המקום החדש הזה מחייב אותו שוב תפילת הדרך מחדש. תודה רבה, אני מקווה שהובהרתי מספיק ודבריי הובנו.
כן, אכן כן, הרב בדיוק רב מירבי ובפרטים ממש עם דוגמה, ברוך השם, אשרי ישראל. תודה לרב, אנחנו ברשות הרב, אנחנו נעשה הפסקה נוספת, בבקשה.
היי רבי, אני מבקש ומתחנן בשם עם ישראל, בידינו, בידכם, יש את היכולת להביא את הגאולה על ידי שנביא את הטהרה לבנות ישראל, על ידי שנוסיף עוד טהרה בתוך בתי ישראל, ולכן אין דבר נשגב היום בפרט בדורנו יותר מזה.
תאוות אבאי, 0-2-80-80-88.
לקראת יום הדין והמשפט, התרומה שלכם מכריעה את הכף לזכות 0-2-80-80-88.
אבא, איזה סיפור מדהים קראתי על הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. אבא, אני רוצה להיות כמו
אביהם של ילדי ישראל. סדרת ספרי העלילונים, הקומיקס, שתחבר את ילדך לעבודת השם בדרכו של הרב אליהו, זכר צדיק לברכה. הזמן עכשיו, 02-652-1195. אביהם של ילדי ישראל, סדרת הקומיקס בשלושה חלקים, 02-652-1195.
בדנדש מול קניון איילון תמצאו מוצרי יד שנייה מחודשים במצב מעולה. לדוגמה, ספה ממותג מוביל ב-4,600 שקלים? אצלנו תשלמו 1,300 שקלים בלבד. מותג מוביל. אז למה לקנות חדש אם אפשר דנדש? כוכבי 9390.
לראות את הנכדים והנכדות שלי בישיבות ההסדר, במכינות הקדם צבאיות, בשירות הלאומי, זה מבחינתי לחזור לזיכרונות של פעם. להמשיך לשמור על קהילה דתית גם בגיל זקנה, זה טוב לבריאות ולנשמה. את הקהילה שלי מצאתי בדיור המוגן של עמותת רעות. ההמלצה שלי, רעות, כי כאן זה הבית. חפשו באינטרנט דתי-לאומי או התקשרו 1-800-560-560.
סדרת שיעוריו המאלפים של הרב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, על כל חלקי השולחן ערוך במארז תקליטורים מיוחד. ועכשיו, הפצה מיוחדת לזכרו ולעילוי נשמתו של הרב יעקב יוסף במחיר מיוחד. לפרטים והזמנות חייגו 02-99-62-772 והכניסו ברכה אל ביתכם, 02-99-62-772.
מזל טוב! בשנה האחרונה, בזכות תרומותיכם לארגון תרת הבית, בנינו ושיפצנו 18 מקוואות חדשים ומפוארים בקיבוצים, במושבים ובעיירות בארץ ישראל. גם בשנה הקרובה הבאה לנו לטובה, נמשיך את מהפכת תרת המשפחה בנשיאות הרב בן ציון מוצפי. תורמים, מנציחים ובונים בורות טבילה ומקוואות.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
תאוות
הבית, 0-2-80-80-88. דנדש, לרהט את הבית במחיר של חדר, כוכבי 9390.
מערך הפרסום של כל ישראל פותח לפניכם מגוון אפשרויות פרסום ברשת מורשת. לקבלת הרצאה, 1-2-1-2-3-3-3-3-3-3. ברשת מורשת, מאזינים
לכם. כן, מאזינים יקרים, אתם חוזרים איתנו לשידור לאחר פרסומות, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי. שליטה שאלותיכם 025-30-2685, וברשות הרב שאלתו של רפאל מבני ברק. שלום לך רפאל.
שלום וברכה.
שלום.
שלום מורנו הרב, בראשית דברי אני רוצה להודות למורנו הרב על כל השיעורים מכל תושבי בני ברק. אנחנו אוהבים את הרב שהרב המשיך למסור לנו שיעורי תורה, זה מחזק אותנו ומודד אותנו מאוד.
תודה, תודה רבה.
רציתי לשאול שאלה. אני קיבלתי מחבר ויסקי מאיטליה. בזמנו מורנו הרב אמר שכשרויות של ויסקי, מכיוון שהם מתערבים, מערבבים אותם בתוך חביות שיש ספק שהיה שם יין נסך, אז לא שייך לשתות בהם. רציתי לשאול את הרב אם שייך לשתות מהוויסקי הזה או לא.
תראה, אני אגיד לך את האמת, המשקאות חריפים בכלל והוויסקי בפרט, המיובאים מחוץ לארץ, הם כל כך רבי גוונים וכל כך סוגים רבים יש, שבטח במסגרת התוכנית הזאת לא נוכל לפסוק ולומר מה כן ומה לא. אני מציע, היות ואני מכיר אישית את המחלקה של הכשרות לגבי משקאות חריפים המיובאים מחוץ לארץ של הרבנות הראשית לישראל, היושבת בבית יהב בירושלים. מחלקת הכשרות תבקש את הרב יוחאי יהודי משכמו ומעלה, וכאן מגיע לו באמת יישר כוח גדול מאוד, שהוא עושה מלאכת קודש, והוא חוקר לאשורם את כל הדברים ואת כל הפרטים ואת כל הבעיות שישנם, ויש לו את הרשימה של המשקאות שאפשר לסמוך עליהם, ויש כנגד זה משקאות שהן פסולות, שיש בהם חשש גדול, ולא רק חשש, אפילו יותר מחשש של יין נסך. אני מאוד מאוד מציע לפנות בטלפון ביום ראשון לרבנות הראשית לישראל, לבקש את המחלקת הכשרות של הרב, יוחאי עומד שם, כי זה מחלקה אחרת ששייכת למשקאות החריפים, ולקבל ממנו אינפורמציה, אז בעזרת השם הכל יבוא על מקומו בשלום. תודה רבה.
תודה וישר כוח. אנחנו עם שאלת מאזינה. שלום למאזינה.
שלום, ערב שבת שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי לחם חלבי, לחם שנילוש בחלב, שלא ניכר בצורתו שהוא חלבי, לא, אין לו צורה שונה. האם מותר להכין דבר כזה? ואם הכנתי כבר, האם מותר לאכול?
מרן הבית יוסף ונפסק בשולחן ערוך, אסור, אסור, אסור לעשות עיסה של לחם עם חלב. ואם עושים דבר כזה, חייבים לעשות אותו בצורה משונה מאוד, שהכל ידעו שזה חלבי. כל הטעם חכמים גזרו שמי יתאה ויבוא לאכול את הלחם הזה עם בשר. אז מראש אסור לאפות. אבל אם כבר, כבר אסור עיסה, צריך לעשות עיסה מיוחדת שתהיה ניכרת, שהיא חלבית. ולכן לגבי בורקס, לדוגמה, לצערנו אני לא יודע למה יש, פרצו את הגדרות בנושא הזה. מבחינה הלכתית, עד לפני 40-50 שנה, שמרו את כל הכללים ההלכתיים. בורקס בשרי, לא משנה אם זה בבית או במאפייה שהיו עושים בורקס בשרי, היו עושים אותו משולש. כי יש רמז מהגמרא, רב מחתך אטלת קרנטה. אטלת קרנטה פרשו משולש. בורקס חלבי היה בצורת צהר או עיגול או חצי עיגול. והכל היו יודעים שזה בורקס חלבי, המכיל גבינה או חלב. בורקס פרווה עושים אותו מרובע. אז היום המרובע נשאר מרובע. אבל החליפו את ועשו את החלבי היום מכל הצורות שבעולם. וזה עשו, פשוט דבר לא נכון. אז היום מסתפקים במגדניות שתוקעים איזה קסם של שיניים, טול קסם מבין שיניך, שכתוב עליו חלבי, או כתוב אני יודע מה, זה בהחלט בעיה הלכתית. עכשיו לגבי עצם המעשה, אני מציע שאם כבר אפו את הלחם הזה לא להעלות אותו על שולחן שבת, כי יכולים, אלא אם כן יש ארוחה חלבית, יודעים שיסיימו את כל הלחם הזה כליל ולא ישאירו ממנו כלום, ולהבא לא לאפות לחם עם חלב בשום פנים ואופן. תודה רבה.
תודה, יישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עם מאזינה מירושלים. שלום לך גברת מוריה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום וברך. רציתי לשאול בבקשה, לפני כשנתיים וחצי בערך סיימתי בדיוק את התיכון והתחלתי ללמוד מקצוע, הייתי סטודנטית. עבדתי באותו זמן עבודה קצרה מזדמנת כזאת, שאת הכסף שהייתי מרוויחה הייתי מממנת את לימודיי. עכשיו הייתי משתדלת גם להסר מהכסף שהייתי מרוויחה. באיזשהו שלב דודתי חלתה וכל אחד מבני המשפחה נתן מעט כסף בשביל לשים ליד האישה שתסייע לה ותעזור לה בבית חולים כשאנחנו בני המשפחה לא נמצאים לידה. בסופו של דבר הדודה נפטרה והוחזר לנו הכסף מהכסף שהיה של הדודה עצמה. עכשיו אני בדיוק סגרו את המקום עבודה שעבדתי והייתי חייבת כסף לממן את הלימודים והשתמשתי בכסף הזה ללימודים. עכשיו זה מדובר משהו כמו בסביבות 1,000-1,200 שקלים. אני צריכה עכשיו לשים סכום כזה בצדקה? הייתי חייבת מלכתחילה לעשה, או הייתם עבודה שכבר הכרתי
את זה? נסביר את ההלכה. יש ההלכה הזאת קיימת בשולחן ערוך לגבי חולה שעברי, או חלילה וחס הלך לעולמו, מחזירים את הכסף לתורמים. התורמים, מה יעשו בכסף הזה? כיוון שהתורמת, את מראש נתת את זה על דעת אותה דודה, לצרכים שיהיה הוצאות כתוצאה מהטיפול שלה. ובאמת נשארה יתרה, את יכולה, את רשאית, זה כסף שלך, כי את נתת את זה רק על דעת שאותה דודה. אבל אם נתת את זה בתור צדקה גמורה, מוחלטת, ולא על מנת לקבל את זה חזרה, אז ההלכה אומרת כאן עניין אחר, שאם קרה דבר כזה, או מוסד שנסגר, שהגיעו אליו תרומות, או בדיוק המקרה הספציפי הזה, אנחנו נותנים את הכסף למקום אחר, אבל בעל אותה מטרה. כלומר, אסור לתת את זה סתם צדקה, כי בצדקה יש מדרגות שונות, ממש עשרות רבות של מדרגות יש בצדקה. כמה שהוא יותר עני, פחות עני, אבא לילדים, לא אבא לילדים, תלמיד חכם, לימוד תורה, לא לימוד תורה. יש בזה דרגות רבות מאוד. ולכן, במקרה כזה, נותנים את הצדקה הזאת למטרה שונה, סליחה, למטרה דומה לאדם שונה. זאת אומרת, עקרונית, אם את נתת את זה רק בשביל הדודה והכסף הוחזר אלייך, אז זה שלך. אבל אם נתת את זה והתכוונת לתת את זה בתור צדקה או כופר נפש או פדיון נפש או כל דבר אחר והתכוונת שזה צדקה, אז באמת הכסף הזה את לא צריכה להשתמש בו, אלא את לוקחת אותו או תמורתו, כסף אחר שיהיה לך, ולא חייב להיות כל הסכום בבת אחת, אפשר בתשלומים, למקרים של חולים אחרים שזקוקים לעזרה. חולה בעל דרגה דומה לדרגה של הדודה, פחות או יותר, ובעל נזקקות כזאת, ולהוציא את זה לאותם הוצאות שצריכים טיפולים, אם זה תרופות, אם זה ביגוד, אם זה אחיות סיעודיות וכדומה, לממן את ההוצאות הרפואיות של אותו חולה. שיהיה רפואה שלמה לכל חולי המועד.
אמן ואמן.
תודה. תן הודיעו לי שיש לרבנות הראשית אתר מיוחד מדריך לכשרות המשקאות החריפים. אפשר למצוא את זה שם, שם יש את כל הרשימה המלאה. אז מי שרוצה לדעת לגבי ויסקי או לגבי כל סוגי המשקאות החריפים המיובאים מחוץ לארץ, יש שם רשימה מפורטת. תודה רבה.
תודה. הרב, אנחנו ממש ככה נושקים לפרסומות.
הגענו לסיום.
לסיום.
שבת שלום, תודה רבה לכל הצוות. שבת מבורכת, שבת ראשונה של אלול, ננצל אותה כמו שצריך. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, כמו שאמר לפני כן, כברכת השם אלוהיך אשר נתן לך. חזקו ואימצו. תודה רבה, חי ורעי. שבת שלום עם הרבה הרבה בשורות.